דיברנו בשבוע שעבר על הכוח של התפילה, מה שהתפילה עושה לנו, וככל שאנחנו יותר נתחבר לתפילה ויותר נתעצם, אז גם אנחנו נצמיח בתוכנו מדרגות חדשות, ואז המציאות תשתנה בעבורנו. זוכרות? שמישהי תגיד שכן, ואז אני אחשוב שאתם זוכרות. אז יש עוד שתי פסקאות על התפילה, ואחר כך אני רוצה שנראה קצת דברים על כוח הדמיון. טוב, אז אני בפסקה האמצעית, בסדר?
יש שם מישהי שלך?
זה משבוע שעבר. יש דף משבוע שעבר ויש דף של היום.
דף של היום?
כן. תעבירו את הדף של היום בבקשה לצדדים. נעמה, את לא מרגישה בודדה מאוד 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 מאוד? טוב, אשרייך שגם כשאת בודדה את לא מרגישה בודדה. כל ניסיונותיי עולים בתוהו. זה בסדר, זה בסדר. יש דברים שכתובים על המקום בבית המדרש, כמה זה חשוב לשבת במקום שלך בבית המדרש, שאני לא יכולה להתווכח על זה יותר מדי. טוב, אומר הרב, התפילה היא לנו ולעולם כולו הכרח גמור, קודם כל וראשית לכל. אומר הרב, אנחנו זקוקים לתפילה, העולם זקוק לתפילה שלנו. דיברנו על זה שזה קצת קשה להבין את זה. מה זה תפילה? תפילה זה שאת אומרת מילים. נו, מה קרה? אמרת מילים? לא. כשאת מוציאה את המילים של התפילה מהפה שלך, אני מרשה לשבת מקדימה, המילים שלך פועלות, הן פועלות עלייך והן פועלות על המציאות. זה לא ברבור של מילים ואותיות, זה לא. זה משהו מהותי, זה משהו שלא רואים אותו בעיניים, אבל הוא פועל. אני מקווה שבשנה הזאת אנחנו נתרגל לחשוב שגם מה שלא רואים ולא שומעים ולא ממששים ולא מריחים ולא תואמים, זה ממשי, ולפעמים זה יותר ממשי וחזק ואיתן ונצחי מכל הדברים שהם חומריים. אני מקווה שעד סוף השנה זה ייכנס לנו למודעות שגם דברים שאנחנו לא רואות וגם דברים שאנחנו לא חשות בהם הם מאוד 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 חזקים. למשל, למשל, הנשמה שלך. את לא יכולה לראות את הנשמה שלך. וגם אם יבנו את המיקרוסקופ הכי משוכלל במציאות, שגילה את כל הדברים הכי זעירים במציאות, המיקרוסקופ הזה לא יוכל לראות את הנשמה שלך. והנשמה שלך היא יותר חזקה ויותר עוצמתית ויותר גדולה ואפילו יותר נצחית מכל מה שאת עושה ופועלת ויוצרת ומשכללת ומופיעה ומה לא בעולם. אז ככה זה גם תפילה. את לא רואה את התפילה. כשאת מדברת, האותיות לא יוצאות לך מהפה ואת רואה אותם. אומר הרב, זה הכרח. את חייבת להתפלל. כל מה שאת מתפללת, זה פועל עלייך וזה פועל על העולם, גם אם לא רואים את זה. זה דבר ראשון. הדבר ראשון זה הכרח. העולם חייב את התפילות שלך, חייב. דבר שני, אומר הרב, וזה הרב מעיד על עצמו, וגם תענוג היותר כשר שבתענוגים. בשביל הרב להתפלל זה היה הממתק הכי טעים, השמחה הכי גדולה, התענוג הכי גדול. הלוואי שנזכה, בעזרת השם. עכשיו תקשיבי טוב מה אומר הרב. גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. הננו חפצים מעצמנו ומהעולם שלמות כזאת שאין המציאות המוגבלת יכולה להיתן לנו. כשאת מוכנה להקשיב באמת למילים של התפילה, לתפילה שאת אומרת בתפילת 18, אז בעצם את מבקשת מריבונו של עולם דברים שמציירים עולם שלם, עולם מתוקן, הכל טוב, נכון? טוב, אני יכולה להגיד את זה על כל ברכה, בסדר? אבל תחשבי על הברכות של תפילת 18 שאמרת היום, זה הכל שלם. כשאנחנו באמת, באמת, באמת מתחברות למילים של התפילה, אנחנו מבקשות מריבונו של עולם לא פחות מהטוב הכי גדול שיכול להיות. נכון, אנחנו רוצות בינה, ואנחנו רוצות תשובה, ואנחנו רוצות סליחה, ואנחנו רוצות גאולה, ואנחנו רוצות רפואה, ואנחנו רוצות ברכת השם, ואנחנו רוצות קיבוץ גלויות, ואנחנו רוצות מלכות בית דוד, ואנחנו רוצות החרטת הרשעה, ורוצות עוצמה של הצדיקים, ורוצות שכל התפילות שלנו יתקבלו. אומר הרב, מי שמתפללת באמת את המילים, מי שמבקשת באמת ונמצאת בתוך התפילה, בתוך המילים של התפילה, אומר הרב, מתוך כך, כשאת שומעת את החלומות הכי גדולים שלך, הכי עצומים שלך, הכי אינסופיים שלך, מתוך כך הננו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה. את מבקשת דברים כל כך שלמים, ואז את אומרת לעצמך, אבל איפה אני והבקשות האלה? איפה המציאות והבקשות האלה? ואומר הרב, הצרה היא כל כך גדולה, שדאבונה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קוננו. איך אפשר לקרוא לזה במילה אחת? מה את אומרת? אני אומרת, הוא אומר שזה גורם לדאבון, לצער. מה הצער הזה גורם לנו? מה זה להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קוננו? מה זה להעביר אותנו על דעתנו? כן, אנחנו נהיה מיואשים. את מבקשת על בניין ירושלים. הרבה פעמים אני חושבת, כשאני מבקשת על בניין ירושלים, או על דברים אחרים, לא משנה, על הגאולה, אני אומרת, איך יהודים בשואה אמרו את המילים הזה, עוד יום, האלה, עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. מה הם חשבו? אומר הרב, מי שעסוק באמת במילים, חלילה, הוא יכול להתייש. זה לא קורה, זה לא קורה, זה לא מתרחש, מה יהיה? אז בתוך התפילה הזאת שמנסה לרומם אותי, יש כאב שורט את הנפש. יש כאב מאוד 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 גדול. כאילו איזה מין ניגודיות כזאת מאוד 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 גדולה בין החלום והרצון ולאן שאנחנו חולמים להגיע ולאן שאנחנו רוצים להיות. ובסוף את מסתכלת ימינה ומסתכלת שמאלה ואת מרגישה, מתי זה יהיה? זה בכלל יהיה? אומר הרב, אבל קודם שיעבור זמן גדול, שיוכל סרטון זה להתגלם בקרבנו, סרטון זה שריטה. לפני שהכאב הזה ישרוט בתוכנו שריטה כל כך עמוקה, שלא נצליח לצאת מהבור החשוך הזה, הננו באים ומתפללים. אנחנו חוזרים להקשיב למילים של התפילה. שופכים אנו את שיחנו ומתנסים אנחנו לעולם של מציאות שלם בתכלית השלמות. אומר הרב, כמה שתקשיבי יותר למילים, כמה שתתחברי יותר למילים, תצליחי להיות יותר מחוברת גם בנפש שלך למה שאת מתפללת עליו. זה לא סתם מילים, נכון? את אומרת את זה כבר מאיזה כיתה? לא יודעת, מאז שאת יודעת לקרוא, נכון? להתחבר, להקשיב למילים. לכן כל כך חשוב לי השיעור של רבנית עידית. שתדעו כל מילה בתפילת עמידה, מה המילה הזאת אומרת, על מה את מבקשת, מה את חולמת, מה את מייחלת. אומר הרב, מי שבאמת, באמת, באמת תגיד את המילים של התפילה ותהיה בתוכה, היא תתחבר לזה. היא תהיה מלאת אמונה שהדברים האלה בסופו של דבר יתרחשו. ואז אומר הרב, נעשה עולמנו הפנימי באמת שלם בתכלית השלמות. מה זה גורם לך? זה בונה בתוכך קרבת אלוקים הרבה יותר גדולה. זה מחבר אותך לחלומות הכי גדולים של עם ישראל. זה נמצא בתוכך. שוב, תפילה זה לא מלמול מילים. תפילה זה להחדיר את המילים האלה לתוך החיים שלך. שכשאת שם אז את רואה את ירושלים. את ירושלים הבנויה, לא סתם ירושלים. שאת שם את רואה את צמח דוד עבדך שצומח. את הישועה שמופיע. את נמצאת שם, את חודרת לתוך המילים של התפילה בנפש שלך. אז את פעלת על עצמך, את כל יום מחדש לא נשארת באפרוריות, בשגרתיות, בנפילות, בחשכות. כשאת בתפילה את מרוממת את עצמך למקום חדש, אחר, אמיתי הרבה יותר, נצחי הרבה יותר מכל הדברים הקשים שמתרחשים עכשיו. זה לבנות את עצמך דרך התפילה. זה להצמיח את עצמך דרך התפילה. זה להפוך להיות אדם אחר דרך התפילה. ודעתנו, אומר הרב, מתמלאת נחת, ואותו המשקל שהכרעתנו הפנימית פועלת על המציאות, שגם פנימיותנו היא אחת מחלקיה, מכריע גם את כל העולם כולו לקו זכות. עכשיו, זה לא רק פועל עלייך. דיברנו על זה, שאנחנו לא חיים לבד, שאנחנו לא פירורי אבק עפים ברוח. מה שאת מתפללת באמת, זה לא פועל רק עלייך. זה פועל על כל המציאות. את, בזה שאת התרוממת עכשיו, התחברת לשאיפות הכי עליונות שלך, את מרוממת את העולם, את מקדמת את העולם, את משפיעה על העולם, את מכריעה את כל העולם כולו לקו זכות. כמו כל מעשה טוב שאת עושה, שמכביד את כף המאזניים של הזכויות. אותו דבר התפילות שלך. כל תפילה שלך, כשאת מתפללת באמת על ישועתם של ישראל, אז יש כוח לחיילים בעזה להתגבר על האויב יותר ממה שהיה להם לפני שהתפללת. את לא מכירה את החיילים, את לא יודעת באיזה קרב הם נמצאים, את לא יודעת איך קוראים להם, את בחיים לא תראי אותם, זה לא משנה. זה שאת פה מתפללת על ישועתם של ישראל באמת ומאמינה בישועתם של ישראל, מכוחך החיילים בעזה מצליחים להתפלל ביתר עוז וביתר עוצמה ולנצח את הרשעה. אז התפילה היא בכלל לא רק בשבילנו. התפילה היא גם מרוממת אותי, אבל היא מרוממת את כל העולם כולו. וזה דבר מאוד חשוב, ולכן כדאי לך, כדאי לך להקשיב למילים. כדאי לך להיכנס אל תוך המילים. אל תגידי, בגלל שאני כבר יודעת את הכל בעל פה, אז יאללה, נעביר אותה. לא. זה עוצמה של פעולה על כל העולם כולו. זה תפילה. זה תלוי במדרגות. קודם כל, כל תפילה שאומרים, גם אם את לא הכי הכי מחוברת, היא פועלת. בסדר? זה פשוט פועל פחות ממי שמבין את כוונות הארי בתפילה. בסדר? מי שיודע את זה. אבל ברור שזה פועל. כל הזמן להיות אחוזים בזה, שכשאני עושה משהו, זה לא קשור רק אליי. זה זורם בזרמים בלתי נראים עם כל עם ישראל. וזה משפיע. זה לא כמו שאת הולכת לעני, נותנת לו צדקה ואומרת, עכשיו אני רואה שהטבתי לו. לא, את מטיבה גם בדברים שלא רואים בכלל בעיניים. וזה מאוד מאוד משמעותי. לכן אמרתי, כל מה שאתם עושות פה, כל מה שאת עושה פה, את יכולה בתחילת כל שיעור להגיד לעצמך בשקט. אני לומדת את השיעור הזה לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתל בשם כל ישראל. אני לומדת עכשיו את התורה, אני צומחת, אני גדלה בשביל שבעזה יהיו פחות אויבים, בשביל שבעזה נצליח להתגבר על כל הרישויות שיש שם. זה שלך, יש לך כוח לזה, תעשי את זה, תשקיעי בזה. אז זה נקודה אחת שאומר הרב, וגם הפסקה האחרונה היא מאוד 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 חשובה. אומר הרב, כשמכוונים לאיזה מבוקש בתפילה, זה קצת קשור למה שדיברנו פעם שעברה, חסר לך משהו, בסדר? יש איזה חולי, יש איזה חיסרון אחר, ואני בתפילה מכוונת למבוקש הזה, לדבר הזה שאותו אני רוצה לבקש. אומר הרב, צריך לשים לב שכוונתנו היא להסיר את הרע והחושך מן העולם ולהגביר את הטוב ואת האור של החיים האלוקיים במילואם. מה אומר הרב? משהו כואב לך, בסדר? את אומרת, אני מרגישה שאני חייבת להתפלל לריבונו של עולם על הכאב הזה. תמיד כשאת מתפללת על הכאב שלך, תגידי לעצמך, זה שיש לי כאב, זה מבטא את זה שעדיין העולם לא שלם. זה שיש לי חיסרון, זה מעיד שכל המציאות עדיין לא מתוקנת, שעדיין משהו חסר בעולם. ולכן כשאת מדברת על החיסרון שלך, את לא מדברת רק על החיסרון שלך, את מבקשת על כל העולם כולו. למדתם את זה על חנה? מה חנה מחדשת בעולם? למה חנה, במה חנה שונה מפנינה? גם פנינה אמרה לה להתפלל, נכון? פנינה זה היה לא כל כך נעים איך שהיא אמרה לה. למדתם את זה, נכון? פנינה אמרה לה, תתפללי, כואב לך, תתפללי. את לא מרגישה שכואב לך, אני ארחיב לך עוד קצת. לא זה, לא זה. חנה מלמדת, זה שחסר לי בן, זה שלי אין בן, אני אישה, נכון? איך זה יכול להיות שיש לי רחם ואין לי בן? זאת אומרת שיש בי חיסרון. זה שיש בי חיסרון זה ביטוי לזה שכל העולם כולו חסר, שעדיין העולם לא שלם. וכשאני מתפללת על החיסרון שלי, אני מתפללת על החיסרון שקיים בעולם כולו. לכן בתפילת 18 את אף פעם לא מדברת בלשון יחיד. אנשי הכנסת הגדולה כתבו את תפילת 18 בשבילך, אבל הם כתבו את זה בלשון רבים. שאני לא אהיה עסוקה רק בעצמי, אני חלק מתמונה הרבה יותר גדולה. אם כואב לי, זה אומר שכואב בעולם. אם כואב בעולם, זה דורש תפילות. לא להישאר עסוקה בעצמי, לא להישאר עסוקה בדוחק לי, כואב לי, מציק לי, לא. לחבר את הכאב שלי לזה שהמציאות צריכה תיקון, שהמציאות מבקשת תפילה. זה להפוך את הבקשות הפרטיות שלנו למשהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן. בעזרת השם, כשהעולם יהיה שלם, לא תאמינו, לא יהיה יצר הרע. עוד לא הגעתם לפרק ב' בנצח ישראל? אז אתם תלמדו את זה. בעזרת השם שהכל יהיה מתוקן, אין יותר יצר הרע. מה הכוונה אין יותר יצר הרע? הוא לא מצליח לדגדג לך. יכול להיות שהוא יהיה באיזשהו מקום. הוא לא יהיה רלוונטי. כן, הכל יהיה מושלם. אל תדאגו, זה לא כזה קרוב. אתם יכולות להיות רגועות למי שדואגת. שלא יהיה יצר הרע. יש לנו הרבה עבודה עד שהוא לא יהיה. ברור ש... בשביל שזה יהיה בקרוב אנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה. שלא יהיה יצר הרע, זה לא רק לשני אנשים, שלא יהיה יצר הרע בכלל. בטח שזה יהיה. אבל רז מודאגת שלא יהיה לנו מה לעשות, אז רק הרגעתי אותה. ברור שאנחנו רוצים.
אז אני גם הייתי ממש באותו שאלה. אני אמרתי, וואלה, אנחנו ממש התרגלנו, אבל למה שלא יהיה עולם של טוב, ויהיה לנו בחירה לבחור עוד את חלק טוב, אבל...
אנחנו פשוט נצמח במדרגות של הטוב בלי המלחמות על הרע, אבל בטח שנצמח ונצמח ונצמח ונצמח, אף פעם לא נפסיק לצמוח. אבל רגע, אחינועם, מה אמר? דקה, דקה, מה שאלת? שכחתי מה היא שאלה דקה.
לא, אני כאילו קיצור, אמרתי כזה, וגם נזכרתי שאלה פעם דיון על זה, שיש משהו שכאילו מה אנחנו מפעמים על זה שכאילו נחל את המילה, זה היה דיון סביב תשע ועכשיו נזכרתי, שכאילו חסר לנו ונשאר לנו דברים פיזיים, אבל יש משהו כנראה הרבה יותר גדול שכשיבנה את המילה של זה, אז כאילו משהו בבפנים שלנו יהיה יותר שווים.
כן, אבל זה בזכות העבודה שלנו, זה בזכות שנעבוד קשה עכשיו. זה לא יקרה מעצמו. כשהעולם כולו יהיה מתוקן, פשוט נצמח. אנחנו לא יכולים להבין את זה, כי זה לא האטמוספירה של העולם הזה. בסדר, בעולם הזה זה כל... נסיעה טובה, כל... חשבתי שאת חושבת שאת נרדמת, אז את עומדת בשיעור, או ששמתי אותך בעונש, אני יודע. מה את שואלת, שירה? לא. יהיה רק צמיחה למעלה. הכל לצמוח. מה? על זה שאנחנו רוצים לטפס עוד למעלה, עוד למעלה, עוד למעלה, עוד למעלה. לא יהיו מאבקים מול הרע. יהיה טיפוס כל הזמן בסולם של הטוב. בסדר? זה... אבל אמרתי לכם, יש עוד הרבה עבודה. אל תדאגו. או מי שחוששת. אני רוצה שזה יגיע מהר. אני רואה שהן דואגות מה יהיה כשלא יהיה יצר הרע. תלמדו את זה בעזרת השם בפרק ב' בנצח ישראל, המהר"ל מדבר על זה. בואו רק נגמור את שתי השורות האחרונות, שבאופיו הוא ממלא לא רק חיסרון אחד בלבד, אלא הוא משלים את כל החסרונות, הוא ממלא את כל הפגמים כולם. אתם מבינות מה קורה? כשאת מבקשת על חיסרון אחד, אבל את מכוונת לכל החסרונות, אז את גם תביאי תיקון לכל החסרונות. זה לא יישאר רק עסק בחיסרון הפרטי שלך. אה, יופי, הייתי חולה, נהייתי בריאה. מה פתאום? כשהאדם מוכן להבין, כן, להתכוון, כשהוא מדבר על החיסרון שלו, להתכוון לכל החסרונות שבעולם, לבטא את זה, סליחה, שהחיסרון שלו זה ביטוי לחיסרון, אבל החיסרון הרבה יותר גדול, אז גם התפילה שלו תפעל על הרבה יותר חסרונות. אז יהיה בעולם תיקון הרבה יותר גדול. ובגודל נשמתנו, הרינו חפצים דווקא בשלמות הגמורה והמוחלטת. אז תבינו כמה התפילה פועלת, כמה התפילה משמעותית, כמה התפילה חשובה למציאות כולה. אני אומרת שוב, גם כשאת מתעסקת בחיסרון שלך, משהו חסר לך, אבל את הופכת את זה למשהו גדול, זה החידוש של חנה. כן, אנחנו תמיד אומרים בתוך שאר חולי ישראל. למה בתוך שאר חולי ישראל? כי זה לא, בסדר? כי זה שיש מישהו אחד חולה, זה מעיד על העולם. זה מעיד שהעולם במצב קשה. בסדר? כן, פה הוא מדבר כשמכוונים לאיזה מבוקש בתפילה. יש משהו ספציפי שאת מבקשת. כשאת מבקשת, אל תבקשי את זה רק על עצמך. כן, הבן שלי שבעזה, הוא לא מסכים שאני אברך אותו. אני אומרת לו, אני רוצה לברך אותך. אם את לא מברכת אותי ביחד עם כל החיילים, אני לא רוצה שתברכי אותי, זה בכלל לא, כאילו זה לא שלי המלחמה הזאת, אני לא מסכים. אז כל פעם אני חייבת להגיד לו, אני מברכת אותו, ואני אומרת לו, יש תוך שאר כל חיילי צבא הגנה לישראל, שכל החיילים ישובו לשלום, אחרת הוא לא, אומר לי, תודה רבה, אני לא רוצה. כי זה לא שלנו, זה לא, בסוף אנחנו לא רואים את זה בעין. בסדר, כשאת מרגישה שאת חולה, את לא מרגישה, אני מחוברת לכולם. לא, אבל זאת האמת. זאת האמת שהכאב שלך הוא לא שלך, הוא שייך לכולם. אז מתוך זה שאת עסוקה בזה, אז את גם משפיעה על כל המציאות. זה לא נשאר שלך. כן.
זה כאילו קצת טכני, אבל אם אני מבקשת משהו רק עליי, אז
כן.
זה פועל רק עליי?
זה מורכב, בקיצור. שמי, את לא יודעת אם את כשאת רוצה להצליח בפסיכומטרי, את עוברת על כל שאר הבנות שרוצות להצליח בפסיכומטרי, לא יודעת. הקיצור, סליחה על הדוגמה המטופשת. אבל בגדול, זה מה שהרב אומר. הרב אומר, כשיש לך מבוקש פרטי, תביני שזה לא הסיפור שלך, זה לא שלך. את חלק מאיזה ציור שלם. ענק, 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 ענק. ככל שתהיה יותר מחוברת לזה. גם תשפיעי על הציור, תשפיעי על המציאות. ברור, ברור. עכשיו המלחמה, מי לא מרגיש שאנחנו כלליים? מי? מי? אבל לא משנה, גם בת ש... לא יודעת, היא רוצה להתחתן, אז שלא תהיה עסוקה רק בעצמה, בסדר? את מבקשת, את רוצה למצוא את הבעל שלך, אז אל תגידי, אני רוצה, תביא לי את הבעל שלי, לא, תגידי, גם לכל שאר הבנות שמחפשות, זה הרבה יותר משמעותי בעיניי, זה הרבה יותר גדול, וזה הרבה יותר פועל. נכון כתוב, המבקש על חברו נענה תחילה, אתם מכירות את זה? כן, כי אתה מוכן, אתה יוצא מעצמך, אז יש משהו, הברכה הזאת פועלת לכל הכיוונים. זה משמעותי להסתכל על התפילה ככה. יש לכם כוח לכוח הדמיון?
כן.
כוח הדמיון הוא חבל על הזמן אצל בנות. חבל על הזמן. אחד הגדולים. טוב. אז במקרה זה אין היה. בסדר? שאלו אותי אם היום זה שיעור באין היה, אבל זה במקרה. טוב. אז הרב יביא גמרא, אנחנו נשאל על הגמרא כמה שאלות, ואז ננסה לראות מה עם כוח הדמיון שלנו. אומר הרב, אומרת הגמרא ככה, בסדר? תנו רבנן, הנכנס לבית המרחץ, אומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו, שתצילני מזה וכיוצא בו, ואל יערה בדבר כלכלה ואבון. ואם יערה בדבר כלכלה ואבון, תהיה מיתתי כפרה לכל אבונותיי. בסדר, אני מתחילה. פעם היו בתי מרחץ, בתי המרחץ היו בנויים מעץ, והיה שמיים רותחים, ומי שהיה בא לשמיים יודע שזה יכול להיות מקום סכנה, כי העץ לאט לאט הולך ונרכב מהעדים של המים הרותחים, ולפעמים היו מפולות בבתי מרחץ, בסדר? אז לפני שהאנשים נכנסו לבית המרחץ, הם אמרו תפילה, ביקשו מריבונו של עולם שישמור עליהם. מה הם אמרו בתפילה? שתצילני מזה וכיוצא בו, ואל יערה בדבר כלכלה ואבון. קודם כל הם ביקשו מריבונו של עולם, תציל אותי, אני במקום לא בטוח, בבקשה תשמור עליי מכל רע. אבל הם לא אמרו רק את זה. הם אמרו, אם יערה בדבר כלכלה ואבון, אם יקרה איזה אסון ואני אמות, תהיה מיטתי כפרה לכל אבונותיי. המיטה שלי תהיה כפרה. כן, אמרתי שבתי המרחץ היו מקום של סכנה, כי העדים היו חמים, והרבה פעמים היו מפולות בבית המרחץ. בסדר? שלא יקרה לי שום קלקול, שאני לא אפגע משום סכנה. מצד אחד האדם ביקש, בבקשה ריבונו של עולם תשמור עליי מכל רע. בסדר? מצד שני מה הוא אמר? אם במקרה יקרה לי משהו רע, אם אני אמות, אז כפרת אבונות. בסדר?
אבל אבון?
טעות, שלא יקרה בשום דבר של טעות. לא, לא. בסדר? האם עד כאן זה ברור? זה רק התחלת הגמרא. אמר אביי, תקשיבו טוב, לא לימה איני שאחי, לא יאמר, תכתבו לכם את זה בעברית, לא יאמר אדם כך שלא לפתוח פומי לשטן, שלא יפתח פה לשטן. לא קיבלתם דף כזה? אוי, באמת. תעבירו, יש פה, יש פה. בסדר? מה אומר אביי? סליחה, 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 אומר אביי, אל תעיז להגיד. את מה אל תעיז להגיד? איזה משפט? אם אני אמות, אומר אביי, אם חשבתם שלא לפתוח פה לשטן זה המצאה של הסבתות המרוקאיות, אז לא. זה כתוב בגמרא. והגמרא אומרת, אביי אומר, אל תעיז להגיד את המשפט האחרון, שלא תפתח פה לשטן. דאמר ריש לקיש, וכן תנא משמע דרבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. אומרת הגמרא, לא רק כשאתה בבית מרחץ, אל תגיד את המשפט האחרון הזה, אלא אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם, אל תפתח פה לשטן. מה זה אל תפתח פה לשטן? אל תגיד על עצמך דברים רעים. נכון, נשמע ממש מרוקאי. ממש. וגם זה נשמע סותר את ההתחלה של הגמרא. ההתחלה של הגמרא אמרה, תגיד. אז יש לנו קושייה על הגמרא. האם צריך להגיד את המשפט כמו שאומרת התחלת הגמרא, או שלא להגיד את המשפט? אין לנו בעיה כזאת כי כבר אין בתי מרחץ, אבל לא משנה. ועוד מוסיף רב יוסף ואומר, מה יקרה, מה זה שכתוב כמעט כסדום היינו לאמורה דמינו? מהי האדר לאו נביא, שימעו דבר השם קציני סדום. אז יש עוד הוכחה גם מישעיהו הנביא שתכף נסביר אותה, אבל אני רוצה להתחיל קודם את התחלת הגמרא, בסדר? באמת בהרגשה שלך, כשאת שומעת את התפילה, את התפילה שפותחת את הגמרא הזאת, מה את אומרת? מה את היית אומרת? התחלה או סוף או אמצע או מה? מה את אומרת על הסוף של הגמרא? האם היית אומרת, אם יערה בדבר כלכלה ואבון תהיה מיטתי כפרה לכל אבונותיי, או שהיית מוכנה לוותר על המשפט הזה? טוב, אל תגלו לי את התשובה, טוב? בואו נראה מה אומר על זה הרב בעינייה, טוב? אומר הרב כך, האיש הבריא בגופו ונפשו לא יחרד ורעיוניו לא יבהלוהו, גם בעת שיצייר לנפשו אסונות ופגעים, ומידת הגבורה לא תעזבהו. אומר הרב, האם להגיד מילים מורכבות או לא להגיד מילים מורכבות, זה תלוי בחוסן הנפשי של האדם. האם להגיד תהיה מיטתי כפרתי או לא להגיד תהיה מיטתי כפרתי, זה תלוי בחוסן הנפשי של האדם. האם האדם בטוח בחייו, יציב בחייו, איתן בחייו, עוצמתי בחייו, ולכן המילים לא מרעידות אותו, או שחלילה הוא חלש והמילים מרעידות אותו. האם דיברנו פעם על קורה שצריך ללכת עליה? דיברנו על זה פעם? אם ייקחו קורה, יניחו אותו פה, קורה צרה, יניחו אותו פה על הרצפה, ויבקשו ממך ללכת על הקורה. האם את מסכימה ללכת על הקורה? כן, נכון. עשית את זה פעם בשיעור ספורט בבית ספר, לא הופכים את הספסל, לא יודע, כשאני הייתי ילדה. היה ספסל כזה והלכנו עליו והיה. בסדר. עכשיו יש לי שאלה. אם ייקחו בדיוק את אותה קורה, שהצלחת ללכת עליה בסבבה בכיתה, וישימו אותה מעל תהום של 200 מטר, למטה יש נחל עם תנינים ונחשים וסלעים משוננים וכל מיני מרעין בישין. האם את מסכימה ללכת על הקורה הזאת?
לא.
למה לא? הלכת עליה בכיתה. מה זאת אומרת? זו אותה קורה בדיוק, אותו רוחב, אותו גובה, אותו הכל, רק זה לא נמצא על הרצפה. למה את לא מסכימה? רגע, אבל הלכת עליה, את יודעת שאת יודעת ללכת עליה.
כן, אבל זה אולי זה הבפוקס עכשיו אני לא אצליח. זה אפילו פסיכולוגי, שאתה יודע שיש מה שזה. אתה הולך על הסבבה שלך, רוצה אני פה. שאין חקלוי תחת, אז כאילו, רק מהפחד לבול.
יופי, אז מה רז אמרה? מה מפיל את האדם? הדמיון שלו. אם את עומדת ממעל לנהר השוצף הזה, ואת רואה איזה תנין מוציא את הראש שלו מתוך המים, ואת רואה את השיניים שלו, אז מה את אומרת? אין מצב שאני לא נופלת. יכול להיות שלא טיפלי? בטח שיכול להיות. תלוי, אם עשית אימונים, לא משנה. מה מפיל אותנו, אומר הרב, מה שמפיל את האדם זה הציורים שלו, זה הדמיונות שלו. יכול להיות שהוא יכול. אבל הדמיונות שלו כל כך עוטפים אותו, שזה מה שמפיל אותו. אומר הרב ככה, על כן הברייתא הראשונה, המשפטים הראשונים בגמרא, שנאמרה בימים מקדם, בעת ישב ישראל עוד שלב ושענן, ולא חובלה רוחו. דיברה דברים כהווייתם על המציאות בכל דרכי אפשריותה. כשעם ישראל איתן, כשעם ישראל חזק, כשעם ישראל עוצמתי, הוא מרגיש בתוכו גבורה גדולה, והוא לא פוחד. עד איפה הוא לא פוחד? הוא לא פוחד אפילו להגיד, אם אני אמות, תהיה מידתי כפרתי. כי זה לא מפחיד אותו למות, זה לא מרעיד אותו, זה לא מחריד אותו, זה לא שום דבר. אתם יודעות שחלק או הרבה מהלוחמה של החמאס נגדנו, זה לעורר בנו פחדים, זה לעורר בנו אימה. והרבה מהאנשים הפרשנים שמסבירים את החמאס, מדברים על זה שמה שהם עשו בעיקר זה היה להפחיד אותנו, הם לא העלו על דעתם, שמה שיתגלה בעקבות מה שהם עשו בשמחת תורה זה גבורה ועוצמה, ומילואים 150% מילואים ניקים, וצבא שהולך ולא פוחד למות ולא פוחד למסור את הנפש, הם לא העלו על דעתם. איזה עוז וגבורה יש באומה הזאת. אז קודם כל אומר הרב, הברייתא הראשונה נאמרה, עם ישראל יושב על אדמתו, אנחנו בדורות של בריאות של גוף, של בריאות של נפש, של טבעיות של חיים, של עוצמות של חיים. אז אדם לא מפחד, הוא מגיע למקום סכנה והוא אומר, קטנה עליי הסכנה הזאת, לא אכפת לי מהסכנה הזאת. אומר הרב, רגע, אני רק אמשיך עוד שני משפטים, ולא חלה בזה כל אסון לרוח הגבורה צריכה להיות תמיד עם האדם. גם אלו שהלכו למות בקרבות, הם לא פחדו למות. הם היו כל כך גיבורים שבקטנה ברור שהם ידעו שיכול להיות שהם ימותו, גם אלה שלא ימותו, גם אלו שלא מתו. הם ידעו שהגבורה שלהם היא הרבה 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 יותר גדולה מכל מה שהתרחש, והם מוכנים ללכת ולעשות הכל. אומר הרב, זה דורות של גבורה. בדורות של גבורה אדם לא מפחד, בטח שהוא יבקש מאלוקים שישמור עליו. ואם הוא ימות, אז הוא ימות, תהיה מיתתי כפרה לכל עוונותיי. דרך אגב, מה? כל אחד איפה שהוא נמצא. אנחנו יותר קרובים לזה מדורות אחרים. גם אדם כזה, אדם שהוא לא פוחד, גם אם תהיה מפולת, גם זה קשור לכוח הדמיון. אם יש מפולת, מישהו מלא פחדים, אז מיד הוא מדמיין את מה? איך הוא מת? ישר הוא מדמיין. אבל מי שמלא גבורה, אז מה הוא מדמיין? איך הוא מוצא פתחי מילות, איך הוא מזיז את הקרש הזה מפה, איך הוא מזיז את הקרש הזה משם. זה מה שעוזר לו גם למצוא את הדרך החוצה. וזה שהוא הוציא מילים מהפה שלו שאומרות, אם יערה בדבר כלכלה ואבון תהיה מיתתי כפרה לכל עוונותיי, הוא בכלל לא אומר חמסה, 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 הוא לא צריך להגיד. הוא לא מפחד משום דבר. הוא יודע שהכל מדויק, הוא יודע שהוא עושה מה שהוא צריך לעשות, והוא לא מפחד. אז זה הסבר למשפטים הראשונים. מה קרה שם? מה? שקד. היא יכולה להיכנס אם הוא רוצה. זה ההסבר של המשפטים הראשונים של הגמרא. מה זה המשפטים האחרונים, אומר הרב? אמנם בעת הגלות, אתם רואות? שנחלשו הנפשות, צריכות ההרגשות לשמירה יתרה, וביותר רוח הגבורה עלול להיות נפגע מכל רעיון מחריד. מה קורה כשאנחנו בגלות? בגלות אומרת התורה, אנחנו פוחדים מכל עלה נידף. בגלות היינו מפוזרים, היינו רמוסים, היינו דבויים, היינו מלאי תחלואים. כל דבר קטן, ראינו אותו כבר שחור, לא היה לנו כוח, כל כך הרבה צרות עברו עלינו, כל כך הרבה חלישות הייתה בתוכנו, שאפילו דברים שלא היו לרעתנו, כבר דמיינו שזה לרעתנו. וכשאתה מדמיין שזה לרעתך, אם אתה מדמיין שטיפול לתוך הנהר הזה, בסוף אתה טיפול. זה מה שיפיל אותך. יכול להיות שאתה מסוגל להתגבר על הקושי. אבל אם הנפש שלך נמצאת במקום פוחד, במקום לא רגוע, זה עצמו יכול להפיל את האדם. לכן אומר אביי, שאדם לא יגיד את זה, אל תגיד את זה. כי אם תגיד את זה, יש חשש שאתה במילים שלך תפיל את עצמך. אומר הרב, ומצד חלישות הנפש, אין האדם שליט להסיר מלבבו רעיוני עצב וחרדה, אם רק הוציאם בשפתיו כל מילה משפיעה. אז לא אומרים. על כן אל יפתח אדם פיו לשטן. כי התכונה החלשה המחוברת לעם השם על ידי תגרת יד אויביו וצרותיו הרבות, אם כי בקרבו רוחו מלא אומץ וגבורה, אבל צריכה היא שמירה מכל ציור מרעיד ומחליש. לכן אומרת הגמרא, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. מה שאתה מפחד, אל תוציא את המילים האלה מהפה שלך. כי המילים לא מציאות. תראו כמה כוח יש לדמיון. כמה הדמיון שלנו יכול להשפיע על החיים שלנו. לא יפיל, תפיל אותך המציאות. אתה כבר תדמיין איך זה קורה. כן, אם נחזור לבית המרחץ הזה, אתה תיכנס לבית המרחץ וכל מה תראה בעיני רוחך איך הוא מתמוטט. בסוף אתה תטבע שם, בלי שקרה שום דבר. אתה הטבעת את עצמך. כמה צריך להיזהר עם הדמיונות שלנו. כמה אנחנו צריכים להישמר. אם אנחנו מדברים על הפחדים כדי להתרומם משם, זה מצוין. מצוין. אבל אם אתה אומר את זה וזה מחליש אותך, זה תלוי בסיטואציה. בסדר? אם אתה מגיע למקום והמילים שלך גורמות לך יותר לפחד, יותר לדמיין את זה, יותר לראות, יש חשש שאתה תפיל את עצמך. אם המטרה שלך זה לרומם, להתגבר על זה, לצאת משם, ברור, זה מצוין. אם אתה אומר את זה ואתה נכנס לתוך המילים, אתה כבר מצייר לך סרטים, אז לא, אז זה גרוע. זה עצמו ממית, זה עצמו מפיל, בסדר? רגע. כן, אז גם בזה צריך להרגיע. אז צריך מי שעושה את התרגילים האלה, שידע איך להוביל את הדברים. בסדר? לא לעשות מזה היסטריה, כן. בכל, מה את אומרת? כן, ההפך זה הכוח של התפילה, שאתה אומר מילים טובות, ואז אתה מרומם את עצמך, בדיוק. אומר הרב, תקשיבי טוב, וההחלשה, הפחד ומיעוט הגבורה, הם מכינים את האדם לנפילות רבות, גשמיות ורוחניות. טוב לפני האלוהים יימלט מהם. והדבר נוהג אפילו בתכונות הרוחניות וגם במצב הכללי בעת ההתמוטטות וחסרון הגבורה הבריאה, כי אז מוצאים הציורים החיצוניים מקום לפעול על פי דרכם, עד שאפילו ביחוסים המוסריים הכלליים ראוי להישמר מהתפרצות דמיונות רעים על ידי הדיבור. טוב, יש פה תינוק שרוצה שאני אזדרז, אז אני אנסה להגיד את הדברים בעל פה, בסדר? הגמרא מסיימת במילים של ישעיהו. עכשיו אנחנו נגיד בדיוק הפוך. עם ישראל עכשיו נמצא במלחמה. יש שתי אפשרויות. יש אפשרות לדבר על המחדלים של המלחמה הזאת, על כל מיני טעויות שעשינו, איך זה יכול להיות שקרה מה שקרה. אפשר להתחיל לפתוח דיונים על כל מיני דברים ולהחליש. אומר הרב, כמה חשוב במציאויות קשות לדבר על הטוב, להעצים את הטוב, לחזק את הטוב, כי זה מה שיעזור לנו להתרומם ולצאת מתוך הצרה. הגמרא מביאה דוגמה עם ישעיהו הנביא, שנאמר בפסוק א' בישעיהו, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. כשעם ישראל שומע את ישעיהו הנביא אומר עליהם שהם כמעט כמו סדום וכמעט כמו עמורה, מה הם חושבים? מה הם חושבים? מה הם חושבים על עצמם? איזה מחשבות הם חושבים על עצמם? מה? שהם על הפנים, שאין מצב, שאין תקווה, שהכל מייאש, שבטוח הם לא יצליחו לצמוח. אומר הרב, כמה חשוב להגיד מילים טובות. כל הקבוצות של הדברים הטובים שיש במלחמה, זה כל כך חשוב. זה אמת, וזה מרומם, וזה מצמיח, וזה נותן כוח. ואם אומרים דברים רעים, אומר הרב, מי שאומר על עם ישראל דברים רעים, הוא מחליש את עם ישראל. הוא גורם לעם ישראל לחשוב על עצמו דברים רעים, וזה משפיע. בתקופות של עם ישראל קשה, צריך לעבוד קשה ולמצוא את הטוב, ולדבר את הטוב, ולהגיד את הטוב. כן, זה התפקיד שלנו. אומר הרב, קצת דילגתי, יש בזה מקום לימוד בענייני התוכחה, והלימוד וההתעוררות הכללית בענייני הכלל, הציבור, שלא לתאר המצב בין הרוחני, בין הגשמי, בצבעים של ייאוש ואפלה גדולה. כל מילה רעה שאנחנו אומרות על עם ישראל, כל דיבור רע שאנחנו אומרות על עם ישראל, זה מחליש. שאין אותם הציורים מביאים לרומם את העם, כי אם להשכין כבודו לאפר, לרפות ידיו ולהשפילו, והרעיונות המשפילים את הרוח פועלים בעל כורחו של האדם הפרטי וגם בעל כורחה של האומה בכללה. זה מה שהמילים יכולות לעשות. התפקיד שלנו במלחמה הזאת זה להרבות לומר מילים טובות. המילים הטובות מרפאות, המילים הטובות ממתקות, המילים הטובות מרוממות את האומה ונותנות לאומה כוח לצאת מהחושך הזה. אבל אם אנחנו עסוקים, תמיד אפשר להגיד ביקורת. תמיד או תמיד. תמיד יש מה לשפר. תמיד אפשר לבוא בתלונות, תמיד אפשר להגיד תוכחות, זה הכי קל. אומר הרב, בדיוק הפוך. אנחנו כדי לרומם את החיים שלנו צריכים לעסוק בטוב ולהגיד טוב. ולרומם את הטוב ולהעצים את הטוב, וזה מה שייתן כוח לעם שלנו לזוז קדימה ולא להתייאש. באמת קשה, באמת מורכב, באמת מסובך, אבל גם יש המון טוב. והטוב הזה, הטוב הזה, מה את אומרת? כן, לדמיין דברים טובים, והדמיונות הטובים יופיעו טוב בעולם. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם מוכיח את ישעיהו הזה. הוא אומר לו, זה לא בסדר שאמרת דלטוריה על בנו. זה שיעור בשבילנו, שנלמד. לא להגיד דלטוריה על עם ישראל. כן. למצוא את הנקודות שלה, למצוא את הנקודות שלה טוב, לתת לו משם כוח. לא, אז בטח שיש. אמרנו, להוציא החוצה בשביל להירפא. לא להוציא החוצה בשביל למלא שקיות בערימות של השפעה, לא. אם אתה רוצה להירפא, ברור שתדבר, ברור. טוב, נעצור פה. תובנות.